אתכבד להזמין את פרופסור שלמזל מאבלין, איש אשכולות, ידיו רב לו בכל מה שקשור למחקר התורני. ואם חשבנו קודם שפרויקט פרידברג הוא מושלם, הוא ענק, אבל הוא לא מושלם. עכשיו נשמע למה.
מוריי ורבותיי, בראשית דברים אבקש להקדים כמה דברים לעניין בכללו. כלומר, לעניין השימוש בטכנולוגיה ובמחשבים לצורכי התורה וחקר ספרי התורה שבכתב, החיבור הזה בין שני עולמות אלו יוצר קשיים ותקלות, הן בשל מיעוט ידיעה והבנה של אנשי התורה בכוח הטכנולוגיה והמחשבים, ואין מחמת חוסר ידיעה והבנה של אנשי הטכנולוגיה והמחשבים בצורכי העולם התורני. בזמנו היה קצת מאבק באוניברסיטה בר אילן איכן יהיה פרויקט השו"ת. הפקולטה למדעי הטבע והמחלקה למתמטיקה דרשו שיהיה אצלם, ואילו אנשי הפרויקט ביקשו להיות בפקולטה למדעי היהדות. הדיקן של הפקולטה למדעי הרוח והיהדות באותו זמן היה פרופסור י' ד' גילת, זכרונו לברכה, וכשבאתי לנחמו כשישב שבעה על מות אמו, אחותו, סליחה, שאל אותי האם ראוי לדרוש את הפרויקט שיהיה בפקולטה של יהדות. הלכתי אז וכתבתי לו חוות דעת מפורטת ומנומקת בעד הפקולטה למדעי הרוח והיהדות, אך ציינתי שתחילה יש לדרוש להקים צוות חשיבה שיתכנן את פעולות הפרויקט לאור האפשרויות הטכנולוגיות והצרכים התורניים גם יחד. כמשל ציינתי אז פרסומי הפרויקט לרגל ביקורו של סדאת בירושלים שהיה באותה תקופה, ואז הפרויקט פרסם, הנה בואו ותראו נפלאות עד כמה המחשב יכול למצוא חומר על הנושא הזה של איסור הירידה למצרים. בעיניי הדבר היה נראה מגוחך קצת, שכן כל דיין הוא פוסק, אם היה נדרש לשאלות האלה של איסור הירידה למצרים, לא היה מתקשה למצוא במהירות את החומר הדרוש, ולא לשם כך אנו צריכים את כוחו של המחשב. כנגד זה, גרסאות ראשונות של פרויקט השו"ת, כמדומני שעד גרסה 15, לא כללו מידע על היקף וגודל הספרים שטופלו בפרויקט. כאשר כתבתי את הערך תלמוד בבלי באנציקלופדיה העברית, שבאופן מיוחד הסכימו להקצות למקום כפול מאשר היה מתוכנן, ביקשתי לציין את גודלו של התלמוד הבבלי נטו. במושגים של ספר רגיל, אם היו מדפיסים אותו כספר רגיל, בלי שום תוספות, מה היה גודלו של התלמוד? שני כרכים, שלושה כרכים, ארבעה כרכים. בדרך כלל בעולם הספר מחשבים גדלים של ספרים באופן סטטיסטי. ככה נהוג בכל בתי הדפוס. יודעים בערך כמה עמודים יש בגיליון דפוס, כמה שורות יש בעמוד. מכפילים את השורות במילים ובאופן סטטיסטי. אפשר לקבוע. התברר לי שלגבי התלמוד הבבלי אין שום מהדורה קיימת שמאפשרת לעשות חישובים סטטיסטיים על גודל המהדורה, על גודל הספר. ולא יכולתי להשתמש בפרט הזה. אני זוכר אפילו שמרקוסופסקי אז בחבר הקונקורדנציה הציע לי למדוד את הערימות של הפתקים שהוא עובד עליהן. כי הוא עבד בשיטה של פתק לכל מילה, אז בהנחה שכל פתק מייצג מילה, נמדוד את גובה הערימות ונוכל לשער את גובה את מספר, רק בגרסה 15 או 16 הוסיפו את הפרט הזה. ואין ספק שזה אחד הדברים החשובים שבהם אפשר להשתמש במחשבים. לפני יותר מ-50 שנה השתתפתי בישיבת היסוד של פרויקט השו"ת, שהיה אמור להחליף את מפעל מפתוח ספרות השו"ת שהיה אז במכון לחקר המשפט העברי, והועסקו בו הרבה אנשים, היה צוות גדול למדי שעבד בנושא הזה. והישיבה התקיימה במרתף של הפקולטה למשפטים בגבעת רם עוד לפני מלחמת ששת הימים, בהשתתפות היוזם והמייסד פרופסור אביעזרי פרנקל שיאריך ימים, הפרופסור מנחם אילון עליו השלום, ועוד אנשי מחשב וחברי המכון לחקר המשפט העברי. אבל הפרופסור אילון לא נענה לאפשרות, הוא כנראה לא עמד על טיבה של העבודה הזאת, וניסו להציע אז דרך ביניים, חצי ממוחשב, מסובכת, ובסופו של דבר לא קלטו את מפעל השו"ת שם, ולמעשה בסופו של דבר כל הפרויקט התבטל. כל מפעל מפתוח השו"ת שהושקעו בו בלי ספק מיליונים הלך לאיבוד, ואיש היום לא משתמש בו כי אין צורך בו לאפשרויות שיש במחשב. הכל בא מחוסר מחשבה וחוסר הבנה. אני רק אזכיר עוד פרט קטן, את הניסיונות הקשים שהיו לי כשהייתי עורך עלי ספר, ואז התחלנו אז מן הראשונים לעבוד עם מחשבים, והיה צריך לסגל את שיטות ההגהה ושיטות העבודה לעידן המחשב, שזה לא דומה למה שהיה נהוג כל השנים בעולם הדפוס, ולא ידעו איך עושים את זה. וזה לקח הרבה עמל ויגע ושוב שגיאות ושוב שגיאות, ועדיין אני לא בטוח אם היום יש כבר תהליך קבוע ומסודר למלאכת ההגעה, כי למעשה במחשב אין את התופעה של הגעה הראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, שמצמצמת את כמות ההגעות עד שזה נהיה נקי, אלא שם אחרי כל ההגעה ייתכן שצריך יהיה לעשות מחדש את הכל, כאילו לא נעשתה הגעה בכלל, וצריך להסתגל לצורה כזאת. לענייננו, אני מבין שדיברו פה די הרבה על המפעלים והפרויקטים של הרב דוקטור פרידמן. הרב דוקטור פרידמן מטורונטו, שהוא מגדולי התומכים בעולם התורה ובעולם המחקר בימינו, הוא מימן כמה וכמה פרויקטים גדולים במפעל הגניז, כמו מפעל הגניזה, אחי גרסינן וכו' וכו', והוא גם אגב זה שהוציא את המהדורה שהוצאנו, המהדורה הפקסימילית של כתב יד אוקספורד הונטינגטון 80 של ספר המדע ואהבה, זה היה מפעל שלו, והוא עוסק ברמב״ם, הוא גם כתב דוקטורט על נושא של רמב״ם. עכשיו יש בין המפעלים שלו מפעל חדש שקראו יד הרמב״ם. יד הרמב״ם מיועד קצת כמו המפעלים הקודמים להציג בצורה ממוחשבת את כל נוסח הדפוסים הראשונים של הרמב״ם וכתבי יד וכתבי גניזה עד כמה שאפשר של הרמב״ם. כמובן שאין שיעור לאפשרויות ולגודל המפעל הזה ולאפשרויות שאפשר יהיה לעבוד מזה. מכל מקום, כשהסתכלתי על התוכנית, התאכזבתי מאוד. וחייבים להעיר על זה, ואני מקווה מאוד שבעידן הדיגיטלי, כשם שאפשר לעשות שגיאות גדולות, אפשר גם לתקן מהר, כמו המשל המפורסם של הרבי מקוצק ששאל פעם מה עדיף, סוס מהיר וחזק או סוס חלש וחולה. אמרו לו, ודאי סוס מהיר, הוא מגיע מהר. אמר לו, אבל אם הוא טועה, הרי הוא מטעה מהר מאוד. אז יותר טוב סוס חלש, אז הוא נכון, אומר הרבי, לא. הסוס הטוב, שהוא חוזר בו ומתקן את הטעות, הוא גם מתקן את זה מהר מאוד. מעיקר החלש, אי אפשר להסתדר בכלל. במפעל מציגים את הנוסח של מה שהם קוראים לזה, ארבעת הדפוסים הראשונים של הרמב״ם. רומי ריש למד ה', קושטה ריש סמכתת, ונציה שין יוד א' שין יוד יוד, ונציה שין למד ד'. קודם כל זו טעות חמורה, ביבליוגרפית פשוטה, אילו לא ארבעת הדפוסים הראשונים של הרמב״ם, כמובן. ארבעת הדפוסים הראשונים היו רומי, שונצינו, קושטה, ונציה, ריש פי ד'. השאר זה כבר מאוחר. שנית, זה כלל גדול בכל עבודה מדעית, בכל עולם הפליאוגרפיה, יודעים שדפוס ראשון יש לו חשיבות מכרעת, כי הוא הכי קרוב לכתבי היד. הוא מייצג את המעבר של כתבי יד לדפוס. כל הדפוסים הבאים אחריו, לכאורה, אין להם שום ערך לקביעת הנוסח, לחקירות הנוסח, שהרי בלי שום ספק הם העתיקו מהראשון, והשני מהשלישי, השלישי מהשני, והרביעי מהשני. אם כן, אין שום חשיבות להעלות ולבזבז כספים על צילום דפוס קושטה או דפוסי ונציה שין למד דלת, שאין בהם ערך מיוחד. מצד שני, עשו פה שגיאה גדולה מאוד, שלא התייחסו בכלל למדורת ונציה ריש פי דלת. זו הייתה, לדעתי, יש לומר שבימינו כבר, ברוך השם, גם בתחום המחקר, גם בתחום התורני, יש יהודים שעסקו הרבה עשרות שנים בנוסח הרמב״ם, בתולדות ספרי הרמב״ם, וחבל מאוד שלא קיבלו עצה מן המומחים. בזמנו הוציא מוסד הרב קוק מפעל של מדורה מדעית של הרמב״ם. הם הצליחו לפרסם רק כרך אחד, ספר המדע, בשנת תשכ"ו ד', ובמדורה שלהם הם הניחו כיסוד, כתשתית, כבייס, כלומר הבסיס של הנוסח היה על פי קושטה ריש סמכתת. מה היו הנימוקים? לא היו נימוקים, כי המדורה יצאה בלי מבוא, בלי הקדמה, בלי שום דבר. אבל כמה שנים קודם הרב מימון הוציא צילום של הדפוס הראשון של הרמב״ם, רומי ריש למדי, ושם יש לו מבוא, ובמבוא הוא מפרט את דעתו ואת שיטתו, והוא טוען שיש להעדיף דפוס קושטה משני טעמים. טעם אחד, שמפני שבדפוס הראשון, רומי ריש למדי, יש הרבה מדי טעויות דפוס. והוא מונה 14 שגיאות קשות שישנם בדפוס הראשון רומי ריש למדי. ומשום כך צריך להשתמש בקושטה. הנימוק השני שלו היה משום שידוע לנו שבעל הכסף משנה, מרן רבי יוסף קארו, למד בדפוס קושטה. אם כן, זו עדיפות להשתמש בדפוס קושטה. כמובן ששני הטעמים הם טעמים בטעילים לחלוטין. והמעניין הוא שהטעם הראשון אין לו שום ערך, מפני שהדפוסים, שלושת הדפוסים הראשונים של הרמב״ם, רומי ריש למד ה', שונצינו ריש נון, וקושטה ריש סמכתת, עשויים בדיוק, בדיוק, אחד על אחד, אותו הדבר, כולל כל השגיאות. אם הוא מצא כך וכך שגיאות בדפוס הראשון, הן נמצאות גם בשונצינו וגם בקושטה, ולא הרווחנו שום דבר. המהפכה נעשתה, כפי שאני אומר, בבנציה ריש פי ד', שמה היה מגיע גאון עולם רבי דוד היצ'ינגטון, ויחד עם יעקב בן חיים עבדו על ההגהה של המדורה, ולא מכבר טיפל בזה מישהו בעבודה דוקטור שעשה על המעבר מכתבי יד לדפוס, טיפל בהרחבה מאוד בעבודה שלהם על דפוס ונציה ריש פי דלת. נמצא בעצם שכל הכסף שהושקע בסריקות הוא מיותר, ומאידך חסר מן הספר הנוסח אחד החשובים ביותר לנוסח הרמב"ם. הנימוק השני כמובן גם הוא חסר ערך. אם אנחנו הולכים לברר את הנוסח של הרמב״ם, אז אין לזה חשיבות אם בספר הזה למד רבי יוסף קארו, לא למד. אבל מצד שני כן חשוב לנו לדעת שדפוס ונציה שין למדלד הוא אחד הדפוסים המקולקלים מאוד מבחינת הצנזורה הנוצרית. זה הנוסח שנפגע אולי הכי הרבה מכל מהדורות הרמב״ם. טוב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר בדברים האלה. אני כתבתי אז לבעלי הפרויקט, דוקטור שווקה ענה לי מה שענה, וגם דוקטור פרידברג ענה לי מכתב. לצערי הרב אני לא יכול להציג לכם, אני לא מוצא, הוא עבד לי, אבל הוא טוען שהוא לא מחויב לעשות את הכל. אם דפוס ונצח ריש בדלת חשוב, יבוא מישהו אחר ויעשה את זה. אני חושב שזו טענה לא לעניין. אם מפעל רוכש לו את השייכות ואת הבעלות, כאילו את החזקה על תחום מסוים, מי ילך היום להשקיע ולעשות אותו שוב? אין ברירה אלא אם כן לקרוא לבעלי הפרויקט הזה שיעשו עצמם מאמץ לתקן, ובעיקר להזדקק לעיצות של מומחים. ובעשרות שנים האחרונות הצטבר הרבה ידע בעניין דפוסי הרמב״ם. יש בידכם דפים שקיבלתם לצורך הרצאה. אינני יודע כמה זמן יש, אם יש בכלל עוד להדגים לכם את הדוגמאות, אבל הדוגמאות הן מעניינות. אולי תוכלו לעיין בזה ואוכל לקצר ורק לתאר את זה במילים אחדות. בעמוד הראשון אתם רואים צילום של דפוס רומי ריש למדי, ובו קרה אחד הדברים המיוחדים במינם, אולי אחת התופעות היחידות במינם בתולדות הדפוס, שבדפוס רומי דילגו על חלק נכבד של חומר ותפסו את זה תוך כדי הדפסה, ואז הלכו והדפיסו את החלק שחסר על סרט נייר והדביקו אותו למטה בתחתית העמוד. ופה קרו דברים משונים. דפוס רומי הוא דפוס נדיר למדי. מוסד הרב קוק שצילם את מהדורה של רומי ריש למדי, צילם מהדורה שמשום מה הסרט הזה עצמו היה חתוך בחלקו. במקום 12 שורות יש רק 8 שורות. אבל מתוך הבלבול שנוצר בדפוסים הבאים היה ברור שהיה פה עוד. ואז חיפשתי בספרייה, יש בספרייה 3 פעמים את הרומי ריש למדי, ואחד מהם היה עוד כמה שורות, ורק באחד היה הסרט בשלימותו. עכשיו הסרט, כשהכניסו אותו למעלה, הכניסו אותו לא במקום הנכון, וזה קרה ברומא, אבל זה קרה גם בשומצינו וגם בקושטה בדיוק כך. זאת אומרת, 3 פרקים מבולבלים לגמרי בגלל התקרית הזאת. אם כן, אין ראיה יותר טובה מזאת שבשונצינו ובקושטה לא היו להם שום מקורות אחרים שהשתמשו בהם להדפסת הרמב״ם חוץ מהדפוס הראשון, כמובן. הדוגמה השנייה שאתם רואים פה, אולי גם אנסה רק בקיצור ממש, כיצד אפילו גדולי ישראל, אם הם אינם מתמחים בתחום הזה, יכולים לפעמים להיכשל. ואם זה לא להיכשל רק בהוראה, אפילו בעניינים של אמונה, שממש היסודות החשובים ביותר תלויים בזה. היה הרב שלזינגר, ראש ישיבת כל תורה, הוא היה תלמיד של הרב אברהם אליהו קפלן בברלין. הוא פרסם פעם שיחה שלו בעיתון הדרך של אגודת ישראל, שבו הוא תיאר את הרב קפלן. בין היתר הוא תיאר מצב שהיה ויכוח בין התלמידים שם ובית מדרש הרבנים, איזה יחס הם צריכים להתייחס לציונות החילונית. אז מישהו מהם ציטט את דברי הרמב״ם בפרק י' בהלכות מלכים, שהוא מציין לשבח את ישו הנוצרי והישמעילי, שהם פילסו דרך להכרת ייחוד השם, שיש להם גם זכות בזה שבזכותם נתמלה הארץ אמונה בכל יחיד. הרב ונגיס מאוד לא אוהב את זה, והוא כותב מכתב לרב שלזינגר שלא יכול להיות שהרמב״ם אומר את זה. הוא אפילו דיבר פעם עם חותנו של הרב מפונוביץ', שהיה רב בוילקומיר הרוב, שגם אמר לו שלא יכול להיות שהרמב״ם אמר ככה. אז מה צריך לומר כרגיל? המשכילים ודאי שתלו ברמב״ם את הקטע הזה. אבל מה קורה עם הקטע? הקטע בדפוסים המצויים הוא חסר. מה הסיבה? מה תולדות החיסרון? אומר הרב בנגיס שהיה בלונדון, היה בתפריש בזיין, אגב זה מעניין מאוד, אין שום מידע שהוא היה בכלל בלונדון, בתולדות חייו של הרב בנגיס אין על זה מידע. הוא היה בלונדון ופגש שם את הרב היימן ונכנס להתפלל באיזה בית מדרש סמוך, ומצאו שם רמב״ם עתיק מלפני 500 שנה, ושם הוא ראה שהקטע הזה חסר. אם כן, המסקנה שלו שברמב״ם זה לא היה, ומה שיש כמה מדורות דפוס שמביאות את זה, זה השתלה של משכילים. עכשיו, מה המצב העובדתי? מצב העובדתי שהקטע הזה נמצא בדפוס הראשון ברומי, בדפוס השני, בדפוס השלישי, בכל הדפוסים הראשונים. הוא נמצא בכל כתבי היד כמעט. הרב דוקטור כהנה פרסם במדורת הרמב״ם של פרדס עבודה מיוחדת על פרק י' על פי כתבי היד והדפוסים הראשונים, והוא מראה בדיוק על פי כל המקורות שזה נמצא. הקטע הזה מצוטט, הוא מצוטט על ידי הרמב״ן, הוא מצוטט על ידי הברבנל, הוא מצוטט על ידי רשימה של חכמים, תוכלו לראות את זה בדפים שיש בידכם, שכולם מביאים את זה ולא מערערים על העניין הזה. כן? אבל כל הנושא הוא מוזר, כי בזמנו לא היה רמב״ם בן 500 שנה, כשהרב בנגיס דיבר על זה לא היה. אין ספק שהדפוס היחיד שהרב בנגיס ראה זה היה קושטה שין למד דלת. זה הדפוס שאז הצנזורה הנוצרית מחקה את הקטע הזה. זה לא בא מתוך המסורת של הרמב״ם. ובכל הדפוסים הטובים, בכל כתבי היד, זה נמצא. טוב, תודה רבה.
אין סברות מה צריך להיות, מה ראוי להיות, מה השקופה אמורה לחייב. מה שהעובדות, אנחנו חייבים לעובדות. ואין מה לעשות. מכאן גם הקריאה למפעל פרידברג לתקן את העניין הזה של הדפוסים, להשתמש באמת, כפי שהרב אבלין אמר, עם הדפוסים הנכונים שהם יהיו הבסיס לשינוי נוסחאות.